המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
תודה רבה שחזרתם אלינו לעוד פרק של אקדמיקס, אני אראל טננבאום. היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד מעניין בקבלת החלטות, בדגש על סינואר, אז פתיח וכבר נתחיל.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים.
לאחר השיבה באוקטובר התעוררו שאלות רבות לגבי הרציונליות של ההחלטות של סינואר, מנהיג חמאס בעזה. קיימת מחלוקת בין מומחים באשר לרציונליות של קבלת ההחלטות שלו, בהתחשב בתוצאות הקשות של המלחמה בעזה שבה איבד חמאס חלק ניכר מהיכולות הצבאיות שלו. רבים סבורים שסינואר הוא פסיכופת, אשר פועל באופן שאינו רציונלי. לעומתם יש הטוענים שאומנם הוא פסיכופת, אך הוא מקבל החלטות רציונליות. מחקר באוניברסיטת רייכמן מנסה להעריך את מידת הרציונליות בהחלטות שלו, ולהבין את השיקולים והתהליכים שהובילו להחלטות אלו, תוך התחשבות בכל מיני מרכיבים פסיכולוגיים ואידיאולוגיים. אז איתנו כאן באמת כדי לשפוך אור על הנושא, פרופסור אלכס מינס, שעומד בראש המחקר הזה. אלכס הוא ראש המעבדה לקבלת החלטות ממוחשבת, לשעבר נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה, מכהן גם כראש התוכנית לפסיכולוגיה פוליטית וקבלת החלטות, והמעבדה לקבלת החלטות דיגיטלית. הוא שימש כיושב ראש משותף של ועדת ההיגוי לפרויקט תקווה ישראלית לקראת סדר ישראלי חדש בברכת נשיא המדינה. בעברו כיהן כראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמד בראש כנס הרצליה ושימש כדיקן בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה. הוא הקים ועמד בראש תוכנית התואר השני בממשל כאן באוניברסיטה. הוא חוקר בעל שם עולמי שזכה בפרסים יוקרתיים ביותר בעולם על המחקרים האקדמיים שלו בקבלת החלטות, בממשל ובפוליטיקה, בניטור החלטות ממוחשב, בפסיכולוגיה פוליטית, בניטור מדיניות חוץ, ופרסם 15 ספרים. מה שלומך, אלכס?
תודה, הכל בסדר. מקווים לבשורות טובות.
לגמרי. יש לנו הרבה לצפות. אז אני אפתח ואשאל אותך בשאלה שנראה לי מעניינת הרבה אנשים. איך אנחנו מקבלים החלטות?
אוקיי, כפי שאפשר להגיע לים בדרכים שונות, מסתבר שאפשר לקבל החלטות בדרכים שונות. פשוט אנשים לא כל כך מודעים לכך שאפשר ומקבלים החלטות בדרכים שונות. למשל, באים לרכוש רכב ויש 5 חלופות. ואחד הדרכים זה לשלול חלופות על פי, למשל, המחיר. אז שללנו מכונית או 2 על פי המחיר, אחר כך הייתה בתאונה קשה, אז שללנו עוד רכב. אחר כך הקילומטראז' גבוה וכולי וכולי, וככה קיבלנו את ההחלטה. זאת דרך אחת. דרך שנייה זה לבוא ולהגיד, אני לא רוצה מכונית עם כל, שהיא יותר מיד שנייה. אז שללתי את זה, ואז בחנתי לעומק את החלופות האחרות, את המכוניות האחרות. דרך אחרת זה לבוא ולהגיד, אני עכשיו רוצה מכונית עם הקילומטראז' הכי נמוך. אז כבר יש לנו כאן 3 דרכים שונות, לקבל החלטות. ודרך נוספת, יש 5-6 מכוניות שאנחנו רוצים לבחון, הלכנו ובחנו מספר מכוניות, ובסופו של דבר החלטנו על אחת שהיא טובה מספיק, או בדוגמה אחרת, אנחנו רוצים ללכת למסעדה בחמישי בערב או בשישי עם חברים, יש די הרבה חלופות, מסעדות שונות, ואנחנו לוקחים אחת שהיא קרובה מספיק, שיש מקום, שהאוכל מצוין, החברים יגיעו. כלומר, היא טובה מספיק. היא לא בהכרח הטובה ביותר. אז כל זה מראה שישנם דרכים שונות להגיע להחלטה. עכשיו, אנחנו במעבדה לקבלת החלטות ממוחשבת בבינתחומי, באוניברסיטת רייכמן, אנחנו מנסים לזהות את הקוגניטיב אלגברה, איך אנשים מקבלים את ההחלטות בצורה ממוחשבת. עכשיו, בואו ניתן עוד דוגמה. למשל, הולכים לסופר ורוצים לקנות יטריות, לפסטה. ואפשר לבחון את הפסטות לפי הקלוריות, אוקיי? ומשווים ביניהם. זה נקרא השוואה לפי פרמטר או מימד. לעומת, לוקחים את כל פסטה ובוחנים אותה לעומק. או אפשרות אחרת, רק מסתכלים, אני לא רגיש, אבל נגיד מישהו רגיש לגלוטן, אז הוא בוחן איזה פסטה לא רגישה, או לא, אין בה גלוטן. ואז הוא מקבל את ההחלטה בין החלופות ששרדו. עכשיו, למשל, יש את הנושא של הסדר בו מתקבלות החלטות. אם אתה הולך, למשל, בסופר, מימין לשמאל, או משמאל לימין, סביר להניח שתקבל החלטה השונה. זאת אומרת, שתבחר במוצר שונה. אז כל זה מראה שיש לנו המון דרכים לקבל החלטות. יש גם את מה שנקרא המימד הלא מפוצה, לעומת מימד מפוצה. אם למשל בדוגמה של הרכב, אנחנו, יש 5 חלופות, אבל יש 2 שהן מעל המחיר שלנו, אז לא יעזור כלום, זה לא יפוצה. ולכן אנחנו נבחר, את אלה לא נבחר. לעומת מימד כן מפוצה, שלמשל ברכב הקילומטראז' גבוה, אבל המחיר נמוך, לא היה בתאונה, אנחנו אוהבים את הצבע, זה בטוח וכולי. לכן זה כן מפוצה. אז כל המתכונת הזאת מראה שישנם דרכים שונות לקבל החלטה.
אז בעצם אתם לוקחים את כל הפרמטרים האלה, ואתם הופכים אותם לחישובים מתמטיים, ודרך זה אתם בעצם מצליחים להגיע לאיזושהי מסקנה?
נכון, בדיוק כך. אני רק אציין שיש גם עוד דברים ש... הם משפיעים על קבלת החלטות, למשל, הטיות בקבלת החלטות. פה נעבור על הדבר המעניין הזה, שהוא בליבה של קבלת החלטות. אגב, כל מה שנקרא מדע ההחלטה, זה decision science, זה תחום מאוד מעניין וחשוב, הוא גם במנהל עסקים, גם בבינה מלאכותית, גם במדע המדינה, גם כמובן בכלכלה ובפסיכולוגיה, הוא חוצה גבולות, והוא מאוד מאוד חשוב ומעניין, גם אנשים קיבלו פרסי נובל בתחום הזה, כולל דניאל קנמן הישראלי, ורבים רבים אחרים. אז מה שאנחנו עושים, זה אכן לוקחים את החוקי ההחלטה האלה, והפכנו אותם למודלים מתמטיים, והכנסנו אותם לתוך תוכנה, שעם AI, עם בינה מלאכותית, מאפשרת הבנה, לעומק של, ולגבש פרופיל של מקבל ההחלטה. אבל בוא נתמקד רגע שוב בנושא של הטיות. זה באמת נושא ליבתי. אז למשל, יש את ההטיה של wishful thinking, אוקיי. אז למשל, האמריקאים חשבו שאם יהיה האביב הערבי, יביא לדמוקרטיות במזרח התיכון. אבל כמובן שזה לא היה. או ננהלים על חלק מהבעיה, אבל לא על כולה. שוב, כשהאמריקאים כבשו את עיראק, אז מבחינה צבאית, התקיפה האמריקאית הייתה מאוד מוצלחת, אבל הם לא לקחו בחשבון שתהיה להם בעיה מאוד גדולה לכבוש ולשלוט ולהשתלט על עיראק. אז זאת עוד הטעיה. הטעיה נוספת היא הטעיה של פוסט-הוק רציונליזציה. זאת אומרת, הסבר בדיעבד, הצדקה בדיעבד של ההחלטה. אתה עושה משהו ואחר כך אתה כאילו מצדיק את זה שעשית נכון. ויש גם את הנושא של התמקדות בחלופה מועדפת. למשל, שחמאס מורתע, אוקיי? זה הקונספציה, ואז מזה אתה גוזר את החלופות שיש לך. והחלופה, כמו שפלישה קרקעית, בכלל לא לקחת בחשבון. כלומר, לכל הנושא הזה של הטיות, וכל הנושא של המאפיינים של קבלת החלטות, והמודלים של קבלת החלטות וכו', יש השפעה להחלטה עצמה. למה זה חשוב? כי על מנת להבין את ההחלטה ולחזות החלטה נוספת, אתה צריך להבין ולדעת את הדברים האלה. אז מה שאנחנו עושים, זה באמת להפוך את זה לאלגוריתמיקה מתמטית שנכנסה לתוכנה שבאמת שעושה את הניתוחים האלה. אחד הניתוחים שעשינו זה איך סינואר מקבל החלטה. ומה שעשינו, לקחנו 14 החלטות של סינואר.
איזה גם, החלטות?
גם ההחלטה של מתקפת הפתע בשביעי לעשירי, גם החלטה על הפסקת האש הזמנית והחזרת שבועים, ההפוגה בנובמבר 23, ההחלטה להאריך, לא להאריך את הנקודות יציאה, אבל גם החלטות קודמות, כמו לא להצטרף לג'אד האיסלאמי לאחר מבצע עלות השחר, והחלטה ב-2021 לאחר מבצע שומר חומות, הרבה מאוד החלטות. עכשיו אני רוצה להסביר את המתודולוגיה ואת הרעיון התפיסתי איך אנחנו עושים את הניתוח של ההחלטות האלה. זה נקרא, ואני מלמד את זה כאן באוניברסיטת רייכמן הרבה מאוד שנים, בעיקר את בתוכנית המצטיינים בקבלת החלטות ואסטרטגיה, מה שאנחנו עושים, זה נקרא ניתוח החלטה יישומי, Applied Decision Analysis, ADA. מה שמדובר זה לוקחים כל החלטה והחלטה, ועושים לה שחזור לאחור. כאשר עושים שחזור לאחור, מנסים למצוא את חוק ההחלטה הספציפי, ואם עושים את זה על הרבה מאוד החלטות, למשל אנחנו עשינו על 14 החלטות, מנסים מזה להסיק איזה חוק הוא דומיננטי. עכשיו, על מה מדובר? אז לוקחים החלטה מסוימת, ומנסים לזהות מה היו החלופות, מה היו אלטרנטיבות למקבל ההחלטה, אחר כך מה היו הקריטריונים או הפרמטרים שמשפיעים על ההחלטה, מה היה התעדוף, כמובן שהמחשב עושה את זה, אז יותר קל היום בצורות של artificial intelligence, בינה מלאכותית, מה ההשלכות של כל החלופה, ומזה הם מסיקים איזה חוק החלטה באמת היה. עכשיו, אני טוען שבכל המחקר המודיעיני והעבודה המודיעינית יש באמת גאפ, יש איזשהו פער מאוד מעניין. והוא, אני חושב שאנחנו ובכלל זרועות מודיעין בעולם המערבי חזקים, ואפילו חזקים מאוד, בזיהוי היכולות של היריב. אבל מבחינת כוונות, אנחנו די חלשים, ואחת הסיבות זה שאנחנו לא שמים לב שחוק ההחלטה הוא קריטי. כלומר, איך הבן אדם מקבל החלטה, הוא השיבר, הוא מה שמביא להחלטה אחת או לתוצאה אחרת. וכאשר לא לוקחים בחשבון את הגורם הזה, אז מפספסים. אז אחרי שעושים את הניתוח החלטה על כל אחד, נניח, מ-14 ההחלטות הללו, ניתוח ממוחשב, מנסים לראות אם יש חוק החלטה שהוא גורף, שהוא דומיננטי. ואז מזה אפשר לנסות, אם כן, אפשר לנסות לנבות ולנבא החלטות נוספות. אז למשל, מה שאנחנו עשינו ומצאנו שמתוך 14 החלטות שעשינו שבחרנו, ב-12 מהם, ועשיתי את זה עם סטודנט בתוכנית המצטיינים שלנו, ליאם סדוביץ', עם תוכנה שנקראת HDLAI, שאני פיתחתי, שלא ניתן לשלול את הרציונליות של סינואר ב-12 מתוך 14 ההחלטות שלו. אבל זה לא מהגישה המערבית, או מאיך שאנחנו מסתכלים על ההחלטות ועל חוקי החלטה ואיך הוא מגיע, אלא מהדרך שלו. אחת הבעיות במערב זה שמסתכלים על זה בעיניים מערביות. אבל הוא, נוכח המטרות שהוא דוגל בהם, שימור כוחו השלטוני של חמאס, שרידות מנהיגות חמאס, שחרור אסירים פלסטינאים, וגם האידיאולוגיה הדתית רצחנית של חמאס, אז הוא שם לב לקריטריונים האלה, לפרמטרים האלה, ומקבל חלופה, מקבל החלטה רציונלית. מה שהיה מעניין זה שכשעשינו את ניתוח החלטה של אוקטובר 2023, לא זוהתה ההחלטה הזאת כרציונלית, אוקיי. מה פתאום אתה הולך ותוקף את ישראל בצורה כזאת שאתה יודע שהמענה הישראלי יהיה רציני ביותר. אבל אחרי שהתגלה מסמך סודי ביותר של חמאס, שבו נמצא, היה כתוב שסינואר אמר שאיראן התחייבה להשתתפות גורמי ההתנגדות השונים, חיזבאללה, המיליציות האיראניות בסוריה, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, החותים בתימן, לצד חמאס, הניתוח הראה שההחלטה שלו כן הייתה רציונלית, גם אם לא ציבה שהתגובה תהיה כל כך חריפה. כלומר, ההחלטה שלו נמצאה תואמת לחישובי חמאס ביחס לקריטריונים הדומיננטיים שלו. כשהציפייה היא להשתתפות ציר ההתנגדות בלחימה לצד חמאס. אני אפתיע ואומר שאני חושב שהתקיפה האיראנית של ישראל הייתה חלק ממילוי ההתחייבות האיראנית, בנוסף לכל הדברים האחרים כמובן.
זאת אומרת, אתם בעצם רציתם, יצאתם למחקר באיזושהי מטרה לבדוק האם סינואר מקבל החלטות רציונליות, או שהוא בגדול פסיכופת שעושה, שמקבל את הדברים בצורה אחרת. וזה מאוד מעניין מה שאתם אומרים, כי כאילו, מה קיוויתם למצוא במחקר הזה מתחתחילה?
תראו, הוא פסיכופת ורצחני, ולא עובד כמובן לפי המתכונות והציפיות של של המערב. בטח אנחנו חושבים שהפלישה החמאסית לישראל בשביעי לאוקטובר 23 הייתה נאצית, הייתה נוראית, ברברית וכולי. אנחנו בתחילת כל מחקר, כשאנחנו מנסים לזהות את חוק ההחלטה, אנחנו ניטרלים לגמרי, אנחנו לא אומרים מה אנחנו חושבים, כי אנחנו לא יודעים. אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות, זה לא רק לזהות את חוק ההחלטה, את הצורה שהבן אדם מקבל את ההחלטה, היריב, אלא מזה להסיק מה הוא יעשה. זאת אומרת, לנבר. ועשינו סימולציה כאן באוניברסיטה, תוך שימוש בתוכנה הדל-AI, ומצאנו שאם ישראל, זה היה בפברואר, מרץ, אם ישראל מקשיחה את עמדתה בנוגע לסיוע הומניטרי או באיום על רפיח, חמאס גם מקשיח את עמדתו בנוגע לחטופים. ואז זה לא היה ממצא טריוויאלי בכלל, אוקיי? ואם הוא מנותק קשר או לא, היכולת לזהות את ההחלטות שלו קריטית להבנת וחיזוי החלטות חמאס בהמשך. עכשיו, המחקר הזה התפרסם באחד העיתונים המובילים, שבועיים לפני ההחלטה של סינואר לסרב להצעה בדבר העסקה עם החטופים. כך שמבחינה הזאת, לצערנו, קלענו בול. כל האוניברסיטה,
אודיוורסיטי. אז באמת, לפני כמה ימים פורסם בניו יורק טיימס שבעצם סינואר הוא הגורם המרכזי לזה שאנחנו בעצם לא מגיעים לאיזושהי פשרה במסע ומתן, באמת שהוא מקשיח את העמדות שלו כמו שאתה אומר כאן, שהאסטרטגיה שלו זה בעצם להמשיך במלחמה כדי לפגוע לנו במוניטין הבינלאומי עד הסוף, כמו שאנחנו רואים שקורה לא כל כך לאט. מה דעתך לגבי זה?
זה אחת הסיבות. הדבר המרכזי שהוא רוצה, וזה מאוד מעניין, כי לפני שהשביעי באוקטובר השאיפה של חמאס הייתה לחטוף חיילים וכולי, ולהיכנס לישראל על מנת לשחרר את מה שהם קוראים את האסירים שלהם, ואנחנו קוראים הטרוריסטים שאצלנו בכלא, הם שאפו, וזאת הייתה השאיפה מספר אחת שלהם. עכשיו זה השתנה. מה שהם רוצים זה לחזור לשליטה בעזה. ולכן כל הנושא של מספרי החטופים, מספרי האסירים שלהם, הטרוריסטים שבידיים שלנו, ומי הם ומה, נדחק היום, זה כבר לא בין השלושה דברים הראשונים. חזרה לשליטה, וכל הנושא של שימור חמאס, המנהיגות של חמאס, הרבה יותר חשוב להם.
ואגב, לגבי מה שאתה אומר, סינואר הוא היחיד שהוא מקבל את ההחלטות? כאילו הוא זה ששם את הרגל בנושא הזה, או שיש גם עוד גורמים שהם משתתפים בזה?
כיום הוא תמיד היה בתוך חמאס, הייתה יריבות בין חמאס עזה לחמאס חול, בין הזרוע הצבאית לבין הזרוע המדינית. וללא ההבנה של הדינמיקה התוך קבוצתית בתוך חמאס, אי אפשר היה לקבל, להבין ולחזות את ההחלטות שלהם. אבל כיום הוא בסופו של דבר, הוא המקבל החלטות הסופי והראשי.
ועכשיו באמת, כשהוא די מנותק קשר במנהרות, וגם יש קושי להגיע אליו, איך זה משפיע על המסע ומתן?
קודם כל זה מאוד מעט את המסע ומתן, אבל אנחנו כרגע רואים שהוא נצמד לדרך שלו, שאומרת שבסופו של דבר המערב ישים ברקס על ישראל ויעצור את המלחמה, והוא יוכל לחזור, הם יוכלו לחזור ולהשתלט על עזה. כרגע זאת המטרה מספר אחת שלו. בואו נסתכל אבל על עוד דבר מבחינת קבלת החלטות, וזה כל הנושא של קבלת החלטות בקבוצה. קבלת החלטות בקבוצה זה דבר מאוד מאוד מעניין, בגלל שיש אינטראקציה של שחקנים בדינמיקה תוך קבוצתית. עכשיו, יש מספר מודלים לזה. מודל אחד שנלמדים באקדמיה, זה המודל של, שנקרא גרופ-תינק, חשיבת יחד. יש איזה מנהיג או מישהו מקבל החלטה הראשי, שהוא די דומיננטי, הרבה פעמים חריזמטי, ואנשים, חברי הקבוצה, לא מאתגרים אותו כמעט. אוקיי? ואפילו יש מכניזם כאלה ש... וזה מה שקרה לנו לפני השביעי לאוקטובר באמן, כאשר לא אתגרו את הקונספציה שיכולה להיות בכלל פלישה קרקעית. זאת אומרת, זה נדחק לגמרי, בכלל לא דנו בזה. אוקיי. לעומת זאת, יש את המודל של פוליטינק, שזה פלורליזם של, מקבלי החלטות בתוך קבוצת ההחלטה. זאת אומרת, יש סינדול הדדי, לפעמים אפילו קונפליקט, למשל, בקבינט הישראלי, או עכשיו, כמו שאנחנו רואים, אבל לא רק אצלנו, גם במקומות אחרים, וזה די מסנדל את מקבלי ההחלטות. יש, לעומת זאת, מודל שלישי, בדינמיקה התוך קבוצתית, שנקרא קונדייב, שזה, מבחינה אחת, יש חזון כללי, אבל יש חילוקי דעות פנימיים. ולמה אני מביא את זה? משום שאם אנחנו מסתכלים על הסיוע האמריקאי העצום שאנחנו מקבלים מאוקטובר, מסוף אוקטובר, מאמצע אוקטובר 23 ועד היום, לעומת מה שקרה במלחמת יום הכיפורים, אז אנחנו רואים שבמלחמת יום הכיפורים היו שלושה מקבלי החלטות מרכזיים. היה הנשיא ניקסון, שר ההגנה ג'יימס סלזינגר, ושר החוץ, מזכיר המדינה למעשה, הנרי קיסינג'ר. וקיסינג'ר כן רצה להעביר, וניקסון סיוע לישראל את הרכבת האווירית, אבל שלזינגר די עיכב את זה, ובסופו של דבר, במיוחד באמצעים בירוקרטיים, בסופו של דבר זה הגיע, אבל די מאוחר הגיעו המטוסי הענק, ההרקולסים, לסיני. אוקיי, עם התחמושת. כיום, בתוך קבוצת ההחלטה האמריקאית, הנשיא ביידן והמזכיר ההגנה, מה שאנחנו קוראים שר הביטחון האמריקאי, אוסטין, וסליבן, ג'ק סליבן, ובלינקן, אנטוני בלינקן, שאגב היה בבין תחומי, והיה עורך שלי בכנס הרצליה לפני מספר שנים.
וואלה.
כן, הוא היה כאן. הוא היה אז Under Secretary of State. הוא היה פעמיים, פעם אחת הגיע פיזית, ופעם אחת בזום, השתתף בכנס הרצליה, כשהייתי ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, כאן באוניברסיטת רייכמן, דיפלומט. ושם, תמימות הדעים הייתה לעזור לישראל לחסל את חמאס. חד משמעית, חד משמעית. מה שביידן טעה לאחרונה, זה במקום להגיד ולהסביר שזה מדובר בעיכוב של מערכות נשק מסוימות, ספציפיות, בגלל שלא, בגלל רפיח, למשל פצצות, משקל 900 קילו, טון, את זה לעכב בלבד, הוא יצר מצב ש... כל העולם דיבר על זה שארצות הברית מעכבת משלוחי נשק לישראל בגדול. אני חושב שזו הייתה טעות מצידו, משתי סיבות. אחת, יש לו את המורשת שבאמת הוא הגיע לישראל במלחמה. הוא נתן את התמיכה, שלח לכאן נוסעות מטוסים, שלח צוללת גרעינית מול איראן. הוא עוזר לנו מול החות'ים. הם כמעט כל יום משמידים כתב"מים שהחות'ים יורים. אוקיי, וטילים. הם מספקים לנו נשק בכמויות, היו 70 ומעלה רכבות אוויר לישראל, זאת אומרת, סיוע אווירי עם משלוחים לכאן. עשה את כל הדבר הזה ונתן לנו בסוף 14 מיליארד דולר, שזה סכום פנומנלי, מעל 50 מיליארד שקל, אני לא יודע איך היינו מסתדרים במלחמה בלי זה, ובסוף על דבר יחסית שולי, הוא ירה לעצמו ברגל, וזאת הייתה טעות. אז זו סיבה אחת, שהוא ירה לעצמו ברגל מבחינת הלגסי, המורשת שלו. והסיבה השנייה, שזה גם לא היה חכם פוליטי, כי זה הביא עליו גורמים, וגם ככה מצבו לא הכי הכי טוב בסקרים, הוא הביא לעצמו עוד אנשים שהולכים נגדו.
אז באמת הזכרת פה קבלת החלטות בממשל האמריקאי, ואתה פרסמת ספר ב-2016 על קבלת החלטות בממשל האמריקאי, וכניסה ויציאה למלחמות בכל מיני מדינות, אפגניסטן, עיראק, איראן ועוד, שיצא בהוצאת אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית. רציתי לשאול אותך, מה אנחנו יכולים לראות מבחינת נקודות הקבלה בין זה לבין המלחמה שלנו כאן, ומה באמת אפשר להגיד על הגורמים שגרמו לממשל האמריקאי לבחור במלחמה?
אז ככה, אחד המסקנות שאנחנו ראינו בספר הזה, שבאמת יצא בהוצאת סטנפורד יוניברסיטי פרס, זה שיש המודלים האלה של קבלת החלטות בקבוצה על הדינמיקה התוך קבוצתית, שונים למשל בכניסה למלחמה ויציאה במלחמה, בהחלטות אסטרטגיות מול החלטות טקטיות, בהחלטות יותר של implementation, של יישום מדיניות לעומת תכנון מדיניות וכולי. מה שקורה כאן זה שהארכיטקטורה הכללית, הגיאופוליטית במזרח התיכון מאוד השתנתה. היא השתנתה גם בגלל המלחמה באוקראינה, ששמה את ארצות הברית מול רוסיה ונאטו מול רוסיה, אבל גם כאן, וגם מהסיבה שאיראן עוזרת לרוסים והם חייבים להם. וכך מה שנוצר זה מצב גיאופוליטי חדש, שבו אנחנו לא רק נגד ארגוני הטרור כאן, ואפילו לא נגד איראן, אלא שהם מגובים על ידי רוסיה וסין, וזה מצב מאוד מסוכן ובעייתי לישראל.
למה? מה קורה שם?
משום שאתה לא רוצה בדיוק להילחם, או להגיע למצב של עימות עם הרוסים, והם יכולים להגיד לך למשל, אל תתקוף את מתקני הגרעין של איראן. אנחנו לא מוכנים לזה. או שהסינים יגידו שהם בקשרים כלכליים כל כך רציניים, הם קונים במיליארדים נפט מאיראן, יש להם חוזה למאות מיליארדים עם איראן. אגב, איראן לא כל כך מבודדת כמו שאנחנו חושבים. יש להם עסקים במסחר עם טורקיה, יש להם עם חלק ממדינות ערב, יש להם עם קוריאה, יש להם עם הודו, יש להם עם רוסיה, בלי סוף. ומה שקורה זה שהארכיטקטורה הזאת, היא פתאום שמה אותנו מול התלכדות זירות, שמגובה על ידי מעצמות. וזה מצב אחר.
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
אז באמת, הרבה אנשים אומרים שאנחנו איזשהו פרוקסי קטן של מאבק שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו בין ארצות הברית לרוסיה, לסין, כל הדברים האלו. ועכשיו גם מצרים אמרה שהיא שוקלת לסיים את הסכם השלום איתנו אם אנחנו לא נסיים את הפעולה ברפיח. ובאמת, יש המון לחצים מהכיוון הזה שנפסיק את הפעולה ברפיח. ורציתי לשאול אותך, מה אתה חושב לגבי המסע ומתן, מה אנחנו צריכים לעשות, ולגבי סינואר, מה יכולה להיות העמדה שלו לגבי זה?
לגבי מצרים, אני פחות חושש מעובדה שינתקו היחסים הדיפלומטיים איתם. מקסימום היו כל מיני צעדי מחאה שלהם, אבל אני לא רואה את זה מגיע למצב שהסכם השלום בסכנה. אני חושב שלהם יש אינטרסים גם גדולים מאוד לשמור על הסכם השלום, והם גם ארצות הברית, קובעי המדיניות בארצות הברית מדברים איתם על בסיס קבוע ומנהלים את האירוע הזה, אבל הם החשש שלהם הוא מזליגה כמובן של עזאטים לתוך סיני, לתוך מצרים, והחסימה של מעבר רפיח, והיא העובדה שהם לא מספקים עכשיו סיוע הומניטרי, הוא בעייתי מאוד, לא רק לעזתים, אלא גם לישראל, כי מאשימים אותנו בעניין הזה של, איך קוראים לזה, שהם לא מקבלים את הסיוע ההומניטרי. בכלל, יש כאן צביעות, משום שאמריקאים אומרים, אנחנו נבנה את הנמל או את המזח ונביא את הסיוע ההומניטרי. אחרים גם אומרים, המצרים גם אומרים, כל העולם אומר, אבל בסופו של דבר, ישראל עושה את זה בפועל. ולא רק שאנחנו עושים, אלא גם שחמאס יורה על כרם שלום והורג לנו 4 חיילים.
אז באמת, מה יכול להיות ההמשך במסע ומתן הזה, לפי מה שאתם ניבטם כחלק מהניתוח של ההחלטות?
לא עשינו את הניבוי המשך, אנחנו עדיין צריכים לעשות את זה. ואנחנו גם עובדים על ניתוח של קבלת החלטות של חיזבאללה. עשינו מספר סימולציות, כולל סימולציות לצהל, והניבוי שלנו עם התוכנה היה מאוד מאוד מדויק. למשל, החלטה הראשונה של נסראללה, לא להיכנס למלחמה כוללת עם ישראל. ביום שישי המפורסם, לא, באוקטובר הייתה, כל המדינה ציפתה ליום שישי, הנאום שלו, שבו הוא יכריז על כך שהוא מצטרף ללחימה בגדול ויתקוף את העורף וכו' וכו', ייכנס למלחמה, והניבוי שלנו היה שהוא לא. אוקיי, וזה הוכיח את עצמו.
למה לא?
משום שתראי, יש מצד אחד, בניית הכוח המסיבית של חיזבאללה בלבנון, היא קודם כל על מנת ליצור הרתעה מול ישראל, מול תקיפה ישראלית באיראן. שאם אנחנו נתקוף את איראן, הם יראו עלינו את 150,000 טילים, שחלקם כבדים, חלקם מאוד מדויקים עם GPS וכולי, והם חסים את כל מדינת ישראל. אז זה איום הרתעתי מאוד מאוד רציני. אז קודם כל, האיראנים לא רצו לבזבז את חיזבאללה על חמאס. אז זה קודם כל. שנית, הוא גם היה מודע לכך שההרס בלבנון יהיה עצום.
וגם ככה המצב בלבנון הוא לא מי יודע מה מבחינה כאילו כלכלית, והאזרחים שם לא מתים על חיזבאללה בלשון המעטה.
נכון, המצב בעזה מול המצב בלבנון הוא שונה, כי חמאס בעזה זה, חמאס זה עזה, ועזה זה חמאס. ואילו בלבנון הם גורם חשוב, ויש להם זכות וטו בהרבה מאוד דברים בתוך לבנון. אבל אם הם מזיקים ללבנון, הם מאבדים מכוחם. כך שיש שם את הם יותר נזרים מהבחינה הזאת. ולכן הם גם לא גולשים מעבר ללחימה. גם ככה מצבנו עם המפונים מהצפון לא מזהיר, אבל זה לא התגלגל למלחמה כוללת.
לפחות זה. אז באמת דיברנו גם על קבלת החלטות של סינואר, וגם יצאנו לגעת קצת בקבלת החלטות של חיזבאללה, אבל אתם עושים במעבדה עוד כל מיני דברים אחרים. איזה סוג של החלטות אתם מנתחים, ולפי מה אתם מחליטים לאן ללכת?
המעבדה לקבלת החלטות ממוחשבת באוניברסיטת רייכמן עוסקת במספר פרויקטים. אחד מהם שהוא פרויקט נהדר, זה כל הנושא הרפואי. שם אנחנו עושים בשיתוף פעולה עם בית חולים שיבא מחקר על 3,000 ניתוחים, ניתוחים עם עשרות פרמטרים שבאמצעות בינה מלאכותית למידת מכונה, אנחנו מנסים לנבא את אחוז ההצלחה של הניתוחים האלה אחרי חודש, 3 חודשים, שנה וכולי. אז זה נושא אחד. שעושים אותו גם סטודנטים כאן באוניברסיטה. עם בית חולים אסותא אשדוד, אנחנו עושים ניסוי במציאות מדומה, קבלת החלטות במציאות מדומה, שבה נבדקות שעוברות בדיקות הריוניות, כמו מי שפיר ובדיקות אחרות, הן יושבות או שוכבות עם משקפיים של מציאות מדומה, והן רואות כל מיני מודלים שמשתקפים להם, ואז יש גם את הנושא של פסיכולוגיה חיובית, שאנחנו כל מיני מסרים שעוברים בזמן הבדיקה הזאת של 6 דקות. ואנחנו בוחנים האם זה מוריד את הלחץ, את האנגזייטי, חרדה, ואת הכאב בפרוצדורה הזאת. ואנחנו עושים את זה עם פרופסורים בכירים, שהם רופאים, כמובן, שהם משתמשים בטכנולוגיה שלנו, אבל הם עושים את הניסוי עצמו.
זאת אומרת, הם מדברים עם המטופלים, ונותנים להם חיזוקים חיוביים, ורואים איך זה משפיע?
זה בתוך הזה, זה בתוך המשקפיים. כן, גם הם רואים כל מיני צורות טבע ואחרות, אבל גם יש חיזוקים, ואנחנו רוצים לראות את זה בהשפעה, איך זה משפיע מול, למשל, רק מציאות מדומה, כי נמצא, כבר יש מחקרים שהראו שמציאות מדומה מורידה לחץ וחרדה, למשל, בבדיקת MRI, אוקיי? או בבדיקות אחרות של גסטרו. אבל בפרוצדורות הרעיוניות האלה שאנחנו עושים, זה די נדיר מחקרים מהסוג הזה.
האמת שזה הגיוני גם ב-MRI, זה נורא קלסטרופובי כזה, מדומה זה...
בדיוק.
אפשר ללכת ליער או משהו כזה.
מחקר נוסף שאנחנו עושים, כיוון אחר, זה עם דוקטור ג'ניפר שקבטור מבית ספר לממשל, זה כל הנושא של AI, של בינה מלאכותית, אתית. פיתחנו איזושהי מתודה לדירוג, של חברות ומוצרים שהם מבוססי בינה מלאכותית, לראות כמה הם מיימנים, כמה הם מייצגים את מה שהחברה טוענת שזה ייצג, כי היום כל אחד קורא לכל מוצר AI, וגם כמה הם אתיים. אז אלה שלושת הנושאים העיקריים, AI, אתיקה ב-AI, AI רפואי ומציאות מדומה, ברפואה, והנושא של קבלת החלטות של מנהיגי טרור ומנהיגים אחרים. בנוסף, יש גם את כל הנושא היותר תיאורטי, וזה למשל במה שנקרא Behavioral Political Science, הוצאתי לאחרונה ספר, פרסמתי בהוצאת Cambridge University Press, Beyond Rationality זה נקרא, מעבר לרציונליות, שבו מגובשים 14 תוכניות מחקר בינלאומיות לתוך גישה של קבלת החלטות ביהביורלי, התנהגותי. ומה זה אומר? יש את כל המודל המרכזי בקבלת החלטות, גם בכלכלה וגם במדע המדינה, הוא המודל הרציונלי, אוקיי? שממקסמים את התועלת הצפויה. ואילו המודל הזה מתבסס יותר על מה שנקרא יוריסטיקות בקבלת החלטות, כללי אצבע, קיצורי דרך קוגניטיביים ואחרים. אז אנחנו מגבשים כאן את כל המחקרים שנעשים בעולם, סביב הנושא הזה, גיבשנו את זה סביב איזושהי מטריה קונספטואלית שאנחנו קוראים להם Behavioral Decision Theory.
ואתה גם, האמת זה משהו אחר, אבל אתה הקמת גם את המרכז לישראליות משותפת, שבעצם ניסיתם לתרגם את החזון החיים המשותפים להצעה קונקרטית למדיניות, ולראות כל מיני אוכלוסיות בארץ של באמת ערבים וחילונים ודתיים, איך הם חיים ביחד. בימים כאלו שאנחנו באמת מפולגים בתוך עצמנו. והאמת רציתי לשאול איזה מסקנות הגעתם אליהם במהלך הדיונים, והאם הם מיישמים משהו מזה, ומה אתה חושב בגדול?
ב-2015 הופיע כאן אצלנו באוניברסיטה, נשיא המדינה דאז, רובי ריבלין, והכריז בנאום משותף על 4 השבטים. אז כמו שאמרתי, יש את החילוני, ויש את הדתי-לאומי, והחרדי והערבי. והוא הציע להוריד את הלהבות במחלוקות בין השבטים הללו. הנאום שלו זכה לתהודה רצינית ביותר בכלי התקשורת בארץ, ובאמת הייתה אג'נדה לקדם את הנושא הזה. הנשיא עצמו הפעיל צוותי חשיבה וצוותים אחרים ליישום את ישראליות משותפת באקדמיה בספורט, בתעסוקה, ובכלל. והוא ביקש מאיתנו, כאן, אז היה בן תחומי, להיכנס לנושא באמת של האקדמיה, ואני הייתי יחד עם פרופסור רייכמן, יושב ראש משותף של ישראליות משותפת, ועדת היגוי, ובאמת היו לנו כאן די הרבה מפגשים של חברי כנסת ומומחים מהביטוח הלאומי וממשרדי ממשלה אחרים בזה. לצערי, מה שקרה, הנשיא ריבלין באמת ניסה לקרב בין השבטים, ואילו לאחרונה הפילוג בחברה הישראלית מטורף וידוע שמסכן אותנו. ובמקום להתקרב ולהוריד את הלהבות בין הקבוצות השונות, יש הסתה מטורפת מכל הכיוונים, ולצערי הרב פילוג. ישראל היא, כבר אמרו את זה, ישראל היא חברה מפולגת לעומק, וזו בעיה לא קטנה.
מה אפשר לעשות?
צריך לבוא עם חזון משותף. מישהו צריך לבוא ולהרים את הכפפה שוב, לכיוון שמדברים הרבה על אחדות כיום. גם החיילים שלנו שמגיעים מעזה וגם אחרים מדברים על הצורך באחדות, וזה באמת אפשר לגבש חזון משותף סביב היעדר פילוג ולאחות את הקרעים ואת השסעים ואת הפילוגים. מישהו צריך להרים את הכפפה.
איזה מסקנות הגעתם במהלך הדיונים שנראה לך יכולות להיות רלוונטיים?
היו שם, היו לא מעט הפתעות, מצד, בעיקר מצד החרדים. אמנם הם רוצים לשמור על גדר מסוימת שתגן עליהם, שלא תהיה כניסה של חילוניות לתוך המרקם החיים החרדי ואחר, אבל הם מוכנים לעשות שיתופי פעולה בהרבה מאוד דברים. אבל בואו נראה מה יהיה עכשיו עם ה...
במה למשל?
מה לעכשיו? למשל בנושאי תעסוקה. יש לא מעט קבוצות היום בחברה הישראלית שמעודדות למשל הכשרות להייטק לחרדים. וגם לקבוצות אחרות באוכלוסייה. והסטודנטים שלנו כאן, מאוניברסיטת רייכמן, עשו דבר נהדר. הם באו לבתי ספר, למשל ביפו, בית ספר ערבי, והם לימדו אנגלית, לימדו מתמטיקה, ואנשים מבית הספר לימדו ערבית, עשו קבוצות שייחדו בין חרדים וחילוניים. אפשר לעשות הרבה מאוד ברמה הטקטית, אבל בלי חזון משותף, בלי מישהו שיוביל, זה לא יקרום אור וגידים.
טוב, אז אולי לסיכום אני אשאל אותך, מה לדעתך אנחנו צריכים לעשות עכשיו כדי בעצם לנצל את כל הכלים האלו של קבלת החלטות, בשביל גם לקבל החלטות יותר טובות בשלטון שלנו, וגם לנהל מסע ומתן יותר טוב עם השכנים שלנו?
תראה, אנחנו בונים מודל בינה מלאכותית למנהיג. מסתבר שיש היום אפילו מודל בינה מלאכותית למנכ״ל של חברה בארצות הברית, ואנחנו בונים למנהיג. ואחד הדברים שבחנו, מה בנוגע לנורמליזציה מול סעודיה, הסכם שלום מול סעודיה, וכניסה, היוזמה האמריקאית לכניסה לברית מול איראן, איתנו, בהובלת ארצות הברית, יחד עם ערב הסעודית, ישראל, המפרציות, מדינות ערב האחרות, מול איראן, לעומת המשך הליכה של ישראל סולו. ואחד מה שראית, הגענו למסקנה שהדרך היחידה לצאת מהמוצא הנוכחי זה לקדם את הנושא, לקבל את היוזמה האמריקאית וכן לכנס לנורמליזציה והסכם שלום אפילו עם הסעודים. יש לנו leverage, יש לנו מנוף על הסעודים כאן, כי למרות שהם קרובים להסכם, מאוד קרובים להסכם, הסכם הגנה עם ארצות הברית, על בנת להעביר את זה בקונגרס האמריקאי, הם צריכים גם את הרכיב הישראלי. אז יש על מה לדבר. אפשר לדבר איתם דרך האמריקאים על הורדה אולי מתחת לדרישה שלהם של, איך קוראים לזה, של מדינה פלסטינאית כרגע, כי זה בקונסטלציה הפוליטית הישראלית כרגע בלתי אפשרי. כן. מה שקורה זה אבל כשהאיחוד האמירויות יחליט על שלום בהסכמי אברהם, שלום עם ישראל, מה שהוא עשה, הם אמרו שהם מנעו את הסיפוח, סיפוח השטחים לישראל, וכך הם תרצו את זה שהם עשו שלום עם ישראל. אפשר לדבר עם הסעודים על כך שאי הרחבת הפעולה ברפיח, או סיום הלחימה והחזרת החטופים, יהיה עבורם סיבה, הם ימסגרו את זה בצורה כזאת, שזאת תהיה הסיבה לנורמליזציה עם ישראל. זה לא חייב להיות רק, או לא חייב להיות בהכרח הנושא הפלסטיני, זה יכול להיות משהו שבדיפלומטים יכולים לסגור את הפער הזה, של מה אנחנו יכולים לתת לסעודים בחזרה. זה יהיה דבר ענק, שאנחנו נכנס לברית הגנה, זאת אומרת ברית אמריקה, בהובלת ארצות הברית, עם כל הגורמים שאנחנו עובדים איתם בעולם הערבי, מול איראן.
נשמע מבטיח, ואני מקווה שזה באמת יצא לפועל בקרוב. אז טוב, אני רוצה להודות לך, פרופסור אלכס מינץ, תודה רבה רבה. היה ממש מעניין, ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, ובשידור, ותודה רבה רבה לכולם. שיהיה המשך שבוע טוב.
תודה לך.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים.